לקראת תפילת יום הכיפורים, כל התפילות של יום הכיפורים, אז חשבתי לעסוק בסוגיה שקשורה לתפילה בכללי, שיש לנושא גם איזו הערה מיוחדת לתפילות יום הכיפורים. גם לראש השנה אולי, אבל בפרט ליום הכיפורים. אז נתחיל פשוט מההלכה, הלכה משולחן ערוך פה, מי שהדס מקורות ציינתי, לא נראה לי שנעבור ביחד על כל המקורות, אבל מי שרוצה לעבור עם העיניים, בגדול זה יהיה המבנה. אז אומר השולחן ערוך בהלכות ראש השנה, אף על פי שכל ימות השנה מתפללים בלחש, בראש השנה ויום הכיפורים נוהגים לומר בקול רם. כלומר, אנחנו רגילים שהתפילה היא בלחש, יש מנהג שבראש השנה ויום הכיפור נתפלל בקול, הכוונה כמובן תפילת הלחש, תפילת עמידה, תפילת 18 או מעין 7. אז לקראת, אני מקווה שבסוף השיעור נדבר על כאילו איפה המנהג הזה היום, אנחנו בדרך כלל לא כל כך פוגשים אותו היום, אבל לפני שנדבר על הלכה למעשה, אז בקריאת שמע אנחנו פוגשים את זה, אבל בעמידה, העמידה שלנו עדיין לחש גם ביום כיפור, נכון? אבל ככה שולחן ערוך מביא. אז לפני שהלכה למעשה, קצת כאילו על המשמעות של ההלכה הזאת. אז באמת, אז השאלה כשלומדים את ההלכה הזאת, מה החלק המפתיע? זה שבכל השנה מתפללים בלחש, או שזה שבראש השנה ויום כיפור מתפללים בקול? אנחנו רגילים כל השנה מתפללים בלחש, ואז ההפתעה היא ראש השנה ויום כיפור. אבל אם קצת נחזור אחורה למקור שאנחנו פוגשים את התפילות, שזה התנ"ך, שהוא מלא בתפילות מתחילתו ועד סופו, אז כשפוגשים את התפילות בתנ"ך, הרבה מהם הם בקול, ולא רק בקול, אפילו בצעקה. ציטטתי פה פסוק שפשוט חוזר, הוא פזמון חוזר בהרבה מקומות בתנ"ך, אבל הצעקה היא מוטיב חוזר בתפילה בתנ"ך. אז זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שלפחות הייתה כזאת תפילה בקול, פנייה לקדוש ברוך הוא בקול. ולא רק זה שככה, שהתנ"ך מלא מזה, שמשה מתפלל, אפשר לעבור על מי שרוצה לחפש בתנ"ך, כאילו, כמה פעמים הופיעה הצעקה, זה כמעט תמיד בהקשר של תפילה, וזה אני חושב עשרות פעמים. ולא רק זה שזה הרבה תפילות בתנ"ך בצעקה, יש רמב"ן בסוף פרשת בו, שאני מניח שהרבה שיעורים מביאים אותו, כי הוא רמב"ן ממש ממש מתוק, ממש ממש חשוב, יש בו הרבה 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 יסודות כלל אמונה, אבל יש בו גם, הוא תוך כדי מתייחס למושג הזה של תפילה ותפילה בכל. אז היה ראוי לקרוא את כולו, אבל נקרא רק את מה שקשור לענייננו פחות או יותר, אז הבאתי את זה פה במקור, אז אני אקרא. וכן כיוצא בהן מצוות רבות זכר ליציאת מצרים, והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת אלוקים. כלומר, אנחנו עושים הרבה מצוות זכר ליציאת מצרים, אנחנו מנסים לשמר את הזיכרון של יציאת מצרים, כי בה היה הרבה מתגלות יסודות האמונה שהקדוש ברוך הוא הסיר את המסך, והתגלה, ואנחנו רוצים לשמור על האמונה דרך הפרסום הזה של יציאת מצרים. והוא ממשיך, ולפיכך אמרו אבן זעיר במצווה קלה כמצווה חמורה, שכולן חמודות וחביבות מאוד, שבכל שעה אדם מודה בהן לאלוקיו. כל מצווה אתה בעצם מודה לקדוש ברוך הוא, אתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ובטח שזה יצטרך ליציאת מצרים, אתה נזכר ביציאת מצרים, אבל כל מצווה אתה נזכר בזה שקדוש ברוך הוא בעולם. ואז הוא מגיע פה ליסוד המרכזי, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה. ועכשיו הרמב"ן נכנס אותנו לסודות היצירה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היא כוונת היצירה שאין לנו טעם אחר ביציאה הראשונה, ואין לעליון בתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם ויודע אלוקיו שבראו. אז פה זה יסוד קצת קשה, כנראה אפשר להרחיב הרבה, אבל לקבל את היסוד של הרמב"ן כפי שהוא, הכוונת היצירה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שנודה לו, שנאמין בו, נתרגם את זה למילים שלנו, ושנפרסם את האמונה בו. ואז אם זה אומר הרמב"ן לעניין תפילה, וכוונת רוממות הכל בתפילות, הכוונה להתפלל בכל רם, וכוונת בתי כנסיות שמתפעלים ביחד, וזכות תפילת הרבים, זה הוא שיהיה לבני האדם מקום, יתקבצו ויודעו לאלה שברם וימציאם, וימפרסמו זה, ויאמרו לפניו, בריותיך אנו, וזו כוונתה למה שאמרו זל, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, פסוק מספר יונה, מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול. הוא אומר פה איזה ביטוי, חציפה נצח לבישה, החציפות כאילו העוז מנצח את הרע. אבל, אז הרמב"ן פה הופך את התפילה בקול, לא רק לתפילה שפוגשים אותה בתנ"ך הרבה פעמים, ליסוד גדול מאוד בתפילה. תפילה בקול, זה הדרך שלנו לפרסם את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. האדם עומד באיזה פינה, אומר כמה מילים בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא בלחץ. אין פה פרסום לאמונה. אנחנו מפספסים פה את העניין הזה של פרסום האמונה.
יש לנו מפריע לאחרים להתפלל,
זה בעיה. מפריע לאחרים אנחנו נגיע, אתה צודק, זה אחד הדברים המשמעותיים. אבל בן אדם, אפילו עכשיו אני מדבר, בן אדם שהתפעל בבית לבד, אנחנו מכירים גם כשהוא התפעל לבד, יוצא לו שהוא קורונה וזה, התפעל בלחש, נכון? בפשטות, ככה אנחנו מכירים ברגיל. יכול להיות שלא, אבל... יכול להתפעל גם בקול, כי אז זה לא מפריע. אז תכף נראה את כל השיקול הזה בדיוק, על זה נרצה לדבר באמת. אז פה רק אנחנו רואים שיש בתפילה בקול מעלה מאוד מאוד גדולה, ואולי אפילו אומר הרמב"ן דווקא התפילה בקול בציבור, הוא מדבר על בית הכנסת להתפעל ביחד, שכולם שומעים. אם אני מתפעל בקול לבד בבית, לא פרסמתי את האמונה בקדוש ברוך הוא. דווקא בבית כנסת יש לי להתפעל בקול.
באיזה מקום אתה מחפש את הכל? בתפילה בלחש יש לחש,
בתפילה
שלא כתוב
בלחש,
אז אתה יכול ליצור.
יפה, אז אתה כבר מתרץ לנו, זה חילוק חשוב מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם עכשיו, אנחנו עכשיו, הרמב"ן לא דיבר פה על תפילת 18. דיבר על כל המושג הזה של תפילה, ואצלנו כשאנחנו פותחים סידור, תפילת 18 זה חלק מסוים מאוד, תפילת עמידה זה חלק קטן. מאוד מרכזי, אבל הוא מבחינת ההיקף שלו הוא קטן. יכול להיות שהרמב"ן פה מדבר על התפילה בקול, ששרים ביחד כל הציבור, אנחנו מכירים את זה מחלקים אחרים בתפילה, ונכון, כנראה הרמב"ן מתכוון לזה. אבל אני אבד את זה פה רק כדי לחדד שיש בתפילה בקול, יש איזה ערך מסוים, ואנחנו צריכים להבין למה חז"ל בחרו בעצם לא ללכת עם התפילה שאנחנו מוצאים בתנ"ך ברוב המקומות, ולא ללכת עם היסוד הזה של פרסום האמונה שמופיע בתפילה בקול, ולוותר על כל זה בשביל תפילה בלחש. אז המקור שחז"ל מסבירים מאיפה הם למדו בכלל תפילה של לחש, ולמה הם בחרו את זה, זה המקור הבא. אומר, אמר רבי מנונה, כמה הלכתה גיבברת, הלכות גדולות. איקה למשמע, מהני קראי דחנה, מהפסוקים האלה של חנה. חנה, אמא של שמואל, התפללה על הבן, הגיעה לשילון, למשכן, והתפללה על הבן, והיא מתפללת תפילה מיוחדת, כל כך מיוחדת, שאלי בכלל לא קולט בהתחלה שהיא מתפללת. אז איך חושב שהיא שיקורה. אז באמת היה כנראה תפילה חריגה. אבל כשהיא מתפללת, אז הנביא, הפסוקים מתארים איך היא מתפללת. אז הגמרא מפרטת איזה הלכות לומדים מזה. וחנה, היא מדברת על ליבה. מכאן למתפללת צריך שיכוון ליבו, לא רק סתם לומר, צריך שהלב יהיה שם. רק שפתיה נאות, מכאן למתפלל, שיחתוך בשפתיו. זה מאוד חשוב, כלומר צריך לומר בפה. וקולה לא ישמע, זה העניין שלנו, מכאן שאסור להגביע קולו בתפילתו. וכאן למדו שהתפילה צריכה להיות בלחש, וזה באמת התפילה שאנחנו מכירים. כן. אז פה בגמרא יוצא שלא, נכון? רק שפתי הנאות מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו. נכון, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, זה באמת שאלה טובה, אבל תפילה יש בה יסוד שהיא מצווה, לא רק מצווה שבלב, למרות שאנחנו גילים לומר עבודה שבלב, היא מצווה שהיא גם באיברים, מצווה שמעשית. וצריכה, יש בזה עניינים כמובן נסתרים שאני לא מבין להם, אבל מבחינת ההלכה הפשוטה, זה מצווה שצריך לקיים גם באופן מעשי. נכון, זה קשור גם לדיון הזה, וזה באמת מחלוקת די גדולה אם בן אדם שיצר שיתפלל בעירור, או שהוא לא יכול לדבר, האם יש משמעות לתפילה בעירור או שאין משמעות בכלל, זה מחלוקת. יש מי שנתן לזה מקום, יש מי שפחות, אפילו באונס אולי.
אני מפריע, אלי, בוא נחזור רגע, כן. כשהוא מגלה שהיא לא שיקורה, הוא יודע שעכשיו היא כבר לא הייתה שיקורה.
היא מתפללת.
והוא מתפלל, אבל הוא לא חוזר בתשובה? איפה
החזרה
בתשובה?
שאלי, זה הסיפור שלי, אז ננסה לא להיכנס לזה, כי יש לנו פה את הסוגיה ההלכתית, אבל זו שאלה טובה, צריך לשאול אותה, זו שאלה קצת על ראש השנה, כי זו ההפטרה שלנו בראש השנה.
אבל איך לומדים על
הפעם הלכתית? אז זו שאלה מעולה, אז אנחנו רואים... שאלה מעולה, אז נתרגם את השאלה וכשכולם ישמעו, אז שואלים פה, אז ראינו שיש הרבה ערך לתפילה בקול, ושחנה, שבאמת הייתה תפילה מאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה שלנו, בסוף שמואל הנביא הוא דמות מרכזית מאוד בהיסטוריה, והתפילה שלה הולידה דברים חשובים בעולם, אבל בסוף זאת הייתה תפילה חריגה. כבר אלי רואים שהיא מתייחס אליה כתפילה חריגה, הוא לא מבין שזו תפילה, וגם בסוף זה אירוע ספציפי, למה להעתיק אותו ולהפוך אותו למודל לכל התפילות שלנו, תפילות המידה שלנו? זה שאלה מעולה, באמת פה הגמרא לא מסבירה, רק אומרת למדנו מחנה. עכשיו במקורות הבאים באמת הגמרא יותר מביאה ממקורות אחרים הסברים למה בסוף תפילת לחש יש לה ערך לתפילה שלנו, ואז אנחנו מבינים שבעצם חז"ל יכלו לבחור כביכול מודל אחר לתפילה, והם בחרו דווקא את המודל של חנה בגלל עוד סיבות. אז הסיבה שמביאים פה בשם רשבי במקור הבא, זה שלא לבייש עוברי עבירה. תפילה, פנייה לקדוש ברוך הוא. חלק מהפנייה לקדוש ברוך הוא, אדם מביא את עצמו. אדם מביא את עצמו עם המעלות שלו ועם החסרונות שלו. ואדם, אם היינו מתקנים שהתפילה בקול, אז כל אחד יודע מה שאני מתפלל, מה חסר לו ומה חסר בו. וזה לא נעים, זה מבייש. ולמדו חכמים פה, אז ברמז הם רומזים פה שהתורה חסה על, על, על כבודם של הבריות. זה סוד מאוד חשוב, כבודם של הבריות, ואנחנו לא מנסים לבייש חוטאים, ורואים את זה בנושא של קורבנות, שאדם שמביא קורבן חטאת, זה מאוד מבייש. אז הדאגה התורה שהוא יביא את הקריב את הקורבן, ישחט אותו באותו מקום שמביאים קורבן עולה. קורבן עולה זה מעלה גדולה, אדם מתנדב וקורבן. אז מי שמתנדב ומי שמביא על חטא, שניהם מביאים את אותו, זה לפחות כלפי חוץ, זה נראה אותו קורבן. אף אחד לא יכול לשים לב להבדל. אז מפה למדנו שאנחנו לא מנסים לשים את האדם שחוטא, לשים אותו באור זרקורים, אנחנו נותנים לו את המקום של העבודה שלו מול הקדוש ברוך הוא, לא נכנסים לו. ולכן כל התפילה שלנו, הפכנו את התפילת לחש, והפכנו את התפילה של חנה למודל, כדי לשמור על הפרטיות של האדם מול הקדוש ברוך הוא, על האינטימיות הזאת. זה ככה יסוד מאוד חשוב, ואחר כך נצטרך, סתם אני כבר מציף פה את השאלה, שנצטרך לענות עליה בסוף, אז דווקא ביום כיפור, להתפלל בכל, יום כיפור זה היום שאנחנו הכי הרבה מתוודים. אז זה נשאיר אותנו במתח, אבל עוד מקור אחד, זה רק להסביר שאחרי שקבעו תפילה בלחש, אז עכשיו תפילה בלחש, זאת התפילה שלנו, תפילת עמידה בלחש זאת התפילה שלנו, וחוץ מהשאלה של הפרעה שנתכנס אליה בהמשך, זה גם מי שעכשיו מתפלל בכל, אומרת הגמרא, זה כבר נהיה פגם באמונה. למה פגם באמונה? כי אתה פונה בתפילה לקדוש ברוך הוא, וחזל תקנו לך תפילה בלחש. ואם אתה עכשיו מתפעל בקול, איך זה נראה? זה נראה, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא מצליח לשמוע אותי, לכן אני צריך להגביר את הקול. זה פגם מאוד גדול באמונה. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, ודאי יודע מחשבות, אז ודאי שהוא שומע תפילת לחש. אז אם תקנו לנו תפילת לחש, אז עכשיו להגביר את הכל יכול, זה כבר נהיה בעיה. וגם על זה נצטרך להתגבר בהקשר של יום ראש השנה ויום כיפור.
זה עובדה שכתוב, יש מרבה, תאמר בכל רם.
נכון, אז יש, כבר אמרנו פה קודם, שיכול להיות שיש חילוק בין תפילות שונות, אבל תפילת לחש, תקנו אותה בלחש, את מה שתקנו בלחש, וזה מאוד חשוב, חזל, תקנו בלחש. אז אחרי זה, שינוי מזה זה כבר פגם באמונה. או שינוי, חז"ל אמרו, אנחנו, בתפילת לחש אנחנו לא מנסים להרוויח את כל הדברים הטובים שיש בתפילה בקול, אנחנו מעדיפים את התפילה בלחש.
אני בא ואומר, יש עוד סייג, קול ויש קול רם.
נכון, נכון. זה באמת גם הגמרא עומדת על זה, שסתם הבחינה של הפגם באמונה, אם אתה נכנס פה לחילוקים האלה, אז באמת הגמרא גם מחלקת, מישהו מתפלל בלחש, זה התקנה. מישהו מתפלל בקול ששומעים אותו, זה פגם באמונה, זה נראה כאילו הוא לא מתפלל, כאילו הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא שומע. אבל מישהו מתפלל בצעקות, תפילת עמידה, בצעקות, הרי זה מנביא השקט כותבת עליו הגמרא, זה מאוד חמור. זה מהסיפור של אליהו בהר הכרמל, שרואים שם איך אנשי עבודה זרה התפללו בצעקות.
בצרה,
בצעקות זה רק בצרה. בצעקות זה בצרה, אתה אומר, אולי, אנחנו נגיע, אתה צודק, זה נקודה ממש ממש חשובה. בצרה, שם זה לא צרה, הם התפעלו כאילו, ביקשו התגלות. נכון, אתה אומר גם, גם בכל הקולות וגם אחרי חנה, אתה מחדד בספר תהילים, זה אחרי חנה. אני מסכים, אני מסכים. אז בעצם עוד לא ענינו על כל השאלות, לא מהתנך ולא סידרנו את הכל, אבל כרגע סידרנו שהיה לנו כמה אפשרויות לחזל, אמרנו, לקבוע תפילה, ולמרות שהמעלה של תפילה בכל התפילת לחש הם עדיפו לעשות בלחש בשביל לא לפגוע בעוברי עבירה, וכשעשו את זה אז אמרנו זה כבר תקנה והיא מחייבת, וכל חריגה מזה זה כבר יכול להיות איזשהו פגם באמונה. ועל גבי זה, זה תמיד צריך לדעת שחזל תמיד אנחנו מגלים לנו את הרובד הגלוי של מה שהם, של מה שהם מתקנים, אבל תמיד יש רובד נסתר. אז הבאתי פה, זה, אילולי זה היה מופיע בבית יוסף, לא הייתי כנראה מגיע למקור הזה, אבל בית יוסף מביא זוהר. ואם נתרגם את הזוהר, הזוהר הקדוש אומר שתפילה בקול לא נשמעת למעלה, כלומר היא פחות מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא. נניח את זה ככה כעובדה, כי אני לא יודע להסביר יותר מזה, אז זאת אומרת שחוץ מהרובד הגלוי שעובד שוברי עבירה, ואמרנו שאחר כך זה כבר נהיה תקנה מחייבת, יש גם עובד נסתר שהתפילה ככה, היא ככה עובדת. אז אנחנו מאוד חשוב לנו להקפיד על זה, לא רק מצד התקנה, אלא מצד שאנחנו רוצים שהתפילה שלנו תתקבל, אז אנחנו בוודאי נרצה להקפיד על זה.
יש כאלה שאומרים תפילה בלחש, למה של 18, אתה בכל זאת צריך לומר כדי
לשמוע. נכון, זה עדיין בלחש. השאלה כאילו כמה לחש, אנחנו גם לזה נגיע. איזה רמה של לחש, זה שאלה מעולה, אבל כרגע כמה בלחש, עכשיו אני מדבר בקול, לא יודע אם אפשר להגיד שאני מדבר בקול רם, אני מדבר בקול, אני יכול לדבר אליך ככה, זה בלחש. כאילו, השאלה באמת מה נחשב לחש. זו שאלה טובה של הלכה למעשה, אנחנו עוד בסוגיה העקרונית. אז עכשיו בסוגיה העקרונית, הסרטטנו למה חז"ל קבעו לנו תפילת בלחש, וראינו שגם זה אפילו פועל יותר למעלה, תפילה בלחש. עכשיו השאלה היא, מה הסיפור הזה שראינו בהלכות ראש השנה, שביום כיפור ובראש השנה יש מנהג שמביא אותו שולחן ערוך ומביא אותו גם הרמה, להתפלל בקול. אחר כך נגיע באמת איפה המנהג הזה, אבל קודם כל צריך להסביר אותו. אז אומר בית יוסף, מעבר לדף, למה בעצם אנחנו כאילו מחליטים, למה המנהג פתאום קרה לשנות מהתפילות הרגילות בכל השנה, ובראש השנה ויום כיפור להגביר את הקול. איפה זה צמח? אז אומר, לפי שהם ימי תשובה, משמיעים קולם כדי לכוון יותר. כלומר, אנחנו כל השנה, כוונה היא חשובה, אבל בראש השנה ויום כיפור אנחנו רוצים אפילו לכוון עוד יותר. אז אנחנו עושים הרבה דברים כדי לכוון יותר, אנחנו מגיעים לפני התפילה יותר, כנראה בראש השנה ויום כיפור, מעריכים את התפילה, נותנים יותר נחת, כל אחד יש למקום מסודר, עושים הרבה דברים כדי לעזור לתפילות בראש השנה ויום כיפור, להיות בכוונה כמו שצריך. אבל מסתבר שגם להגביה את הכל, דיברנו על מעלות של להתפלל בכל, להתפלל בכל גם עוזר לכוונה. ואדם שרוצה להתפלל בכל, שרוצה להתפלל בכוונה, יעזור לו אם הוא יתפלל בכל. זה יסוד שעוד לא ראינו עד עכשיו, עד עכשיו ראינו כל מיני מעלות. עכשיו, כוונה זה יסוד מאוד מאוד חשוב בתפילה. תפילה בלי כוונה היא, כמו שאומרים, כגוף בלי נשמה. זה לא התפילה. תפילה צריכה כוונה. אז אם כל נותן לי כוונה, איך ויתרנו על כל לטובת לחש, אז ראינו למה, אבל אז באמת ראינו כאילו בשביל לא לבש עבירה ורב, אבל נבין איזה ויתור זה. זאת אומרת, אנחנו מפסידים כלי שעוזר לנו לכוונה בשביל כל הדברים החשובים שדיברנו עליהם קודם, לא לבייש וכולי. אז עכשיו פה אומר הבית יוסף, בראש הנביא כיפור אנחנו רוצים עוד יותר לכוון, נגייס לנו את הכלי הזה של להתפלל בקול. ובאמת, הבית יוסף לא המציא את המושג הזה שתפילה בקול היא עוזרת לכוונה, זה כבר הגמרא. בדיוק, זה עכשיו אתה יש לך, אתה כבר או שקראת את הגמרא או שאתה חושב כמו הגמרא, כי זה בדיוק הגמרא שטענה ופליג. עכשיו זה בדיוק הגמרא הבאה, באמת שהגמרא שהבאנו את הקודם, את הציטוט הראשון, אז הגמרא מרחיבה לגבי הנושא הזה של תפילה בלחש. ראינו שתפילה בלחש זה יסוד ותקנה, ומי שמגביה את הכל זה יכול להיות גם באמונה. אבל אומר אבונה במקור פה בצד השני בבבלי ברכות, אמר אבונה לא שנו אלא שיכול לכוון את ליבו בלחש, אבל אין יכול לכוון את ליבו בלחש מותר, כלומר מותר להגביה את הכל, כי כוונה יותר חשוב לי מכל התקנות של תפילה בלחש. כוונה זה הלב של התפילה, בלי זה לא תפילה. אז אם אני לא מצליח להתפלל בלי כוונה, בלי להגביה את הכל, אז תגביה את הכל. נכון, אז כרגע נדבר על זה בתור, את הבסיס כולנו מכירים. מה זה כוונה, אפשר להעריך בזה, אבל תפילה בכוונה, שלא יהיה על הטייס אוטומטי, אלא שאני אגיד ונתכוון למה שאני אומר כרגע, נאמר ככה. אבל כמו שנאמרנו פה, אז רגע, נסיים את זה, כמו שאמרנו פה, אבל כל העניין הזה של לכוון, שזה יסוד חשוב ויקר בתפילה, אומרים פה, מסתבר שיש יסוד יותר חשוב, כמו שאמרו פה כבר, אני מילי ביחיד. כשאדם מתפעל ביחיד, הוא יכול להגביה את הכל. כמו שאלנו את זה כשאלה בהתחלה, זאת אומרת פה אומרת במפורש, ביחיד זה יכול להגביה את הכל אם זה עוזר לו לכוון, לא סתם. אבל בציבור, אפילו אם הוא עוזר לו לכוון, לא יגביה את הכל. למה? כי עד תלמיד את הציבור, זה מפריע. כמו שאמרו פה החברים, לא להפריע לציבור, זה יש לנו פה עכשיו מדרג. כוונה זה יסוד חשוב בתפילה, יותר אפילו מהתקנה המאוד מאוד חשובה הזאת של תפילה בלחש. ולכן מי שצריך את התפילה בקול כדי לכוון, יתפלל בקול. אבל מה יותר חשוב אפילו מזה? לא להפריע לציבור. אז עכשיו, מפה צמחה שאלה, אפשר לצלם, טוב, תחילה. מפה צמחה שאלה, בן אדם שמרגיש שלא מצליח לכוון, הוא מאוד מאוד טרוד, ומה יעזור לכוון? יתפלל בקול. טוב, אז אבל הוא לא יכול להתפלל בכל בית כנסת, זה יפריע לציבור. עכשיו אנחנו מדברים על סתם יום רגיל. אז מה הוא יעשה? הוא ילך הביתה להתפלל, יבטל התפילה במניין בשביל לכוון, או לא? בפשט הסוגיה, הכוונה יותר חשוב ממניין. ולכן לכאורה אדם כזה, אנחנו נגיד לו, אני אומר כרגע בהבנה הראשונית, אז תפילת רבים זה באמת עוזר לכוונה, ולכאורה עדיף לו לשפל בבית. אז נכון, אז באמת, אז כאילו בפשט הסוגיה, משמע שבאמת אם הוא לא מכוון, שילך הביתה ויתפלל בלחש ביחיד. אבל באמת אמרו הפוסקים, שכמו שהעירו פה בצדק, שתפילת רבים יש לה ערך לא רק, היא לא רק המלצה, היא הופכת את התפילה למשהו הרבה יותר עוצמתי, יותר מתקבל כלפי מעלה, כמו...
אם אתה ברבים, אפילו אם אתה לא מתכוון, יצא.
נכון, אתה צריך עדיין להתכוון לכוונה בסיסית, אבל הכוונות, אמרו שהכוונות של הרבים הצטרפו, אתה כאילו, אתה מרוויח את הכוונות של כל החבר'ה שסביבך, זה הופך את התפילה שלך להרבה יותר מוצלחת, באמת, באמת, אנחנו לא מבטרים מקלות את התפילה למניין, באמת הפוסקים אמרו שיחידי סגולה שכל התפילות שלהם זה חבל על הזמן, ופה הם מרגישים שהיום ספציפית, כדי להשיג את ה-100% הזה, הם צריכים להתפעל בכל, אז יכול להיות שנאמר להם להתפעל ביחיד, וזה גם כזה, ככה פוסק הביאור הלכה, שזה לא הלכה פסוקה פשוטה, אנחנו מעדיפים תפילה בציבור, אבל פה אנחנו רק רואים עד כמה, קודם כל, הכוונה היא יסוד חשוב, אפילו, ולפחות באהבה מן יותר ממניין, וכמה היסוד הזה של להתפלל עם הציבור, לא להפריע לציבור, זה יכול להיות אפילו יסוד יותר חשוב מזה. אז עכשיו, אז הסברנו למה אנחנו רוצים להתפלל בכל בראש השנה ויום כיפור, כי אנחנו רוצים לעורר כוונה, אבל בעצם זה שכבר אמרנו, כבר התנגשנו בבעיה דרך הגמרא, אתה מתפלל בכל, אתה מפריע, אנחנו מתקברים על זה. ראש השנה ויום כיפור, אתה לא מפריע, אתה מפריע פחות? מה זה? אז באמת אתה אומר את הבית יוסף שבראש השנה ויום כיפור מפריעים פחות. איך, מה היא שונה בין ראש השנה ליום כיפור וכל שאר השנה? בדיוק, אז שני הסברים, הסבר אחד, זה מה שאתה אומר פה וזה מה שהבאתי, שלהטעות לא חיישין אומר בית יוסף, כיוון שמצויים בידם מחזורים ותפילות. זאת אומרת, בגלל שתפילה לא שגורה, כאילו דווקא בגלל שתפילה פחות מוכרת, אז לכאורה זה יותר מבלבל, לא, זה פחות מוכר, אז אני עם סידור, אני עם העיניים מתוך הסידור, אני לא מכיר את המילים, אני עם העיניים מתוך הסידור, אז גם אם מישהו לידי צועק קצת, זה לא מבלבל אותי, המילים מול העיניים שלי, ולכן ככה פתרנו לפחות את הבעיה של להפריע לציבור. אז עכשיו אבל...
הכי טוב זה יהיה שירה.
זה מה? ביחד.
בשירה. ראשית כל תפילה זה 515,
שירה
זה גם.
וואה, אז זה חזק מאוד. חזק מאוד, אז זה
קשה.
אז עכשיו פה, כן, על זה אנחנו מדברים. שיש, במקור הראשון מאחורה, ראינו שבשולחן ערוך מביא מנהג שבתפילת עמידה של ראש השנה ויום כיפור מתפללים בכל. זו שאלה איפה זה, אנחנו פוגשים את זה היום, אבל כרגע אנחנו בשולחן ערוך, עוד לפני למעשה.
אצלנו יש מנהג בבית הכנסת שאת כל התוספות, אומר אחד הסומכים בכל.
אז... מעולה, יפה, חזק מאוד. אז זה באמת... חזק מאוד.
הדבר הזה זה שאתה נצמד לקצב שלו, ואם אתה רוצה להתפלל יותר לאט, אתה איתו.
כן, אז זה באמת, זה העניין הזה שזה אולי טיפה מגביל, אבל באמת זה עוד טעם שלא הבאתי, כי הוא נראה לי פחות, עוד טעם באמת שאומרים, בגלל שהתפילה לא מוכרת, אולי עוד סיבה שאנחנו רוצים להגביע את הכל בראש השנה ויום כיפור, התפילה לא מוכרת, אז אני רוצה לעזור לאנשים להתפלל, בטח במקום שאנשים לא יודעים לקרוא וכתוב ודברים כאלה, אז אולי זה יהיה לי סיבה להתפלל בכל, כדי שאחד ילמד את השני, מי שיודע ילמד את השני. אז זה באמת, יש תודות קצת טכניים, זאת אומרת, למה אנחנו מתפללים בראש השנה ויום כיפור, בכל, למה לפחות השולחן ערוך הביא את המנהג הזה? אז רק דרך זה רציתי לפתוח עוד איזה רעיון מהותי על התפילות של ראש השנה ויום כיפור, שמביא פה, זה הוזכר פה ברמז, ומפה החברים, אז עכשיו נראה את זה פה במקור, זאת אומרת, הירח למועדים, עכשיו, תחת הכותרת טעם, המנהג להשמיע, ואיך באמצע, הירח למועדים.
בעמוד שבכותרת למעלה רשום בעזרת השם.
זה שניהם נראה לי כתוב. אז,
לא, לא. טעם המנהג להשמיע.
פה.
טעם המנהג להשמיע.
קיצור, אז... אני אגיד אליי במילים שלי כדי שלא נצטרך להצטמד למקורות, גם למי שחסר דף והכל. הוא אומר, יש, כמו שנאמר פה, יש שני סוגי תפילה. עד עכשיו מה שדיברנו, זה על התפילה שתקנו חז"ל. חז"ל תקנו תפילה, 3 תפילות ביום, 4 ביום שם מוסף, 5 ביום כיפור. תקנו תפילה, תפילה שהיא קבועה ואנחנו מתפללים אותה, כי כמו הקורבנות, זה תמידים כסדרם, אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא 3 פעמים ביום, ופורטים את הצרכים שלנו, והעמידה הקבועה, זה התמידים. וזה כמובן חשוב מאוד מאוד להקפיד על זה, וזה העיקר התפילה שלנו. אבל יש עוד תפילה, יש תפילה מסוג אחר לחלוטין, כמו שהוזכר פה, ואולי התפילה שאנחנו פוגשים את בתנך, והרבה פעמים בצעקה, והיא תפילה בעת צרה. עכשיו זה נשמע שטוב, זה כאילו, מצאתי עוד הזדמנות להתפלל, או שקרה עוד משהו שגורם לי להתפלל, חוץ מהשעון, גם הצרה שלי. אז אומר פה, הירח למודים, לא, זה שני סוגים של תפילה לגמרי. יש תפילה המסודרת, ויש תפילה בעת צרה. ותפילה בעת צרה היא משהו אחר. אז מה זה קשור לענייננו? אנחנו הרי עסקים את תפילות המסודרות של ראש השנה ויום כיפור, התפילות המסודרות. אז אומר בשם סבא מסלבודקה של מישיבת סלבודקה של תנועת המוסר, הוא אומר תפילות ראש השנה ויום כיפור אדם צריך לבוא בתחושה שזאת עת צרה. אני לא מגיע כי השעון אמר לי לבוא, אני מגיע כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, הקדוש ברוך הוא יושב בדין, כל החיים שלי תלויים ועומדים, או עכשיו השנה יותר קל לומר, כל החיים של עם ישראל תלויים ועומדים, הכל תלוי ועומד, זה עת צרה. עכשיו פה, בתפילה כזאת אני לא מגיע כדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא ולסדר את מה שאני צריך, בתפילה כזאת אני מגיע להשמיע הקדוש ברוך הוא את מה שיש לי על הלב, את הצעקה שיש לי בלב. הצרה גורמת לי לצעוק בלב או בפה, או מולידה ממני צעקה, זה מוליד ממני איזשהו תנועה בנפש. את התנועה בנפש הזאת, זה מה שאני מנסה להפנות לקדוש ברוך הוא. אני לא רק בא אליו עם רשימה, שרשימה מאוד מאוד חשובה ואדירה של התפילות הרגילות שלנו. אני מגיע עם נהמה בלב, עם צעקה בלב. כשאתה מגיע עם צעקה בלב, זה תפילה מסוג אחר לחלוטין. זה תפילה לא לפי הסדר, זה תפילה שבה יותר שייכת צעקה, כי הצעקה מביאה את הרגש הזה, את כל הלב הזה. אז פה אפשר לקרוא בפנים, אבל שהוא מסביר שהתפילות בראש השנה ויום כיפור הם, חוץ מהעובדה שהן מסודרות לנו, הן גם אמורות להיות תפילות של צרה. כי אמרנו, זה שעת דין, כל העולם תלוי ועומד. האדם מגיע בעת צרה, הוא צועק, הוא לא יכול לדבר בלחש, הוא מבטא את מה שיש לו על הלב. אז לכן יש אולי עניין למנהג הזה להשמיע את התפילה בקול. זה שדורתי את זה כי זה נראה לי קצת נותן עוד טעם לתפילות שלנו בראש השנה. עכשיו אנחנו עומדים לפני יום כיפור, אבל ביום כיפור אנחנו רגילים לבוא, פחות אני התרגלתי לבוא לפני שראיתי את זה, יש לי כאילו דברים שאני צריך לסדר מול הקדוש ברוך הוא. כל השנה זה הרבה דברים שאני צריך או שעם ישראל צריך, ובראש השנה ביום כיפור, וביום כיפור בפרט, גם את העניין של הסליחה והחפרה וכל הבידוי. יש עוד איזה עניין מאוד מאוד חשוב ומאוד מפריע לי, שאני רוצה לסדר אותו מול הקדוש ברוך הוא. אבל אומר לנו פה, זה לא רק זה. זה לא רק לעשות איזה חשבון עם הקדוש ברוך הוא ששוב, זה יקר וחשוב לפגוש את הקדוש ברוך הוא ולסדר איתו את הדברים. זה לשפוך את הלב, הלב צריך להגיע מלא וגדוש ולשפוך את הלב התפילה, כי זה התפילות של ראש השנה ויום כיפור, ולכן אולי יש את המושג הזה של להשמיע את הקול. עכשיו אני חושב שפחות או יותר סגרנו את כל הדברים חוץ ממה ששאלתי קודם, אבל אמרנו, הטעם שחזל בחרו את התפילת לחש זה לא לבאש עוברי עבירה, וביום כיפור אדם מגיע עם כל הלב שלו וכולם מכוונים יותר ויש לכולם מחזורים, אז אותו עם כל הדברים שאמרנו זה מעולה, אבל בסוף עיקר התפילה זה וידוי. אז אדם מביא את הוידוי שלו, אז איך הוא נאמר את זה בכל, אם אני כל מה שאני עושה זה להתוודות? אז זה מעניין שכבר במקור אחד המקורות, כן, אז אני אחזור עליה שוב. אמרנו שאחד אולי הסוד המשמעותי שהכריח את חזל, שגרם לחזל לבחור במסלול הזה של תפילת לחש ותפילת 18, היא שתפילת לחש היא עמידה מול הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו. זה האינטימיות של אדם עם הקדוש ברוך הוא. ואדם אמרנו מביא את כל הדברים הטובים שלו, את כל הבקשות שלו, את כל החסרונות שלו ואת כל החסרונות שהוא רוצה לתקן. אז יש איזו אינטימיות מאוד גדולה ואנחנו רוצים לשמור עליה, ולכן תראה את כל התפילה של כולם ולחש, כדי שאחד לא ישמע את התפילה של חברו, וככה העמידה של הקדוש ברוך הוא, של האדם מול הקדוש ברוך הוא, תהיה אישית ופרטית, ואדם יוכל לבוא עם הדברים שלו לתקן לבד, לא צריך שיכנסו לו לתפילה.
כולם אומרים את אותו בידוי, לכולם יש...
יפה מאוד. אז התשובה שאומרים פה, אז נכון, זה באמת השאלה שאני לשאול. אז לפי זה כאילו יצאנו הפוך, את הוידוי אנחנו אומרים הכי בקול בראש השנה ויום כיפור. את כל התפילת לחש אנחנו כן אומרים בלחש, ואת הוידוי אנחנו אומרים בקול.
אנחנו אומרים את הוידוי אחד מתוך כולם אומרים את זה, אנחנו לא כפרטים.
נכון, אז זה באמת התשובה, אתם כבר, אז ראינו שכבר יש לכם פה שכל של הגמרא, עכשיו גם שכל של הראשונים. אומר הרעבייה שהוא אחד המקורות של המנהג הזה להתפעל בקול, אומר באמת, ההבדל הוא שבזמן הזה שכולנו וידוי אחד מתוודים, אין כאן בושת. אם כולנו אומרים ביחד אשמנו, אז בתוך המילה אשמנו, כנראה לכל אחד מכניס את הוידוי שלו. אבל המילה, הטקסט כאילו, הוא משותף לכולנו. אין, המילים, אפשר לראות את מה אני מכניס לתוך המילה. אז לכן, זה באמת פותרנו את הבעיה הזאת, ולכן המילה הזה להתפעל בכל, הוא אפילו בוידוי, ודווקא מעניין שאת הוידוי אנחנו ממש מקפידים על זה. את הוידוי בכל העדות, אומרים ביחד, אפילו עם איזה ניגון כזה, אז באמת, נכון, בדיוק. זה מרגיש כאילו שמח. אז זה, חשבתי זה שיש משהו שראש השנה ויום כיפור, כמו שאמרתי, זה גם התחדד לי פה סביב זה, שחוץ זה שצריך לבוא עם לב מלא, ולא רק עם רשימת סידורים הקדוש ברוך הוא, צריך לחשוב איך אנחנו, כל השנה לא נעים לנו להרגיש את החטאים, כל השנה אנחנו קצת מדחיקים. לחיות את זה כדי שלהביא את הרגש לקדוש ברוך הוא. חוץ מזה, מסתבר שזה לא רק להיכנס פנימה, זה גם להתרחב החוצה. הוידוי שלנו הוא וידוי על כלל עם ישראל. ואני באמת חושב שהשנה זה יותר חזק מתמיד. אנחנו לא... קשה לבוא השנה לבד. אתה לא מרגיש שאתה בא לבד. אנחנו כולנו פה באותו אירוע עצום. אז איך על התפילות שלנו, קודם כל נכניס באמת שאנחנו מתפעלים ביחד עם כולם, לכן יש לנו פה את הנושא של התחשבות אחד בשני שאנחנו לא מפריעים, אבל גם את הנושא שאנחנו מתוודים ביחד, אז כנראה שזה גם כשאנחנו מתוודים ביחד, זה עושים פה את התנועה ביחד. זה לא רק טקסט משותף כדי שכל אחד יוכל לשבץ את הכוונה שלו ואת הוידוי שלו בפנים, זה חזרה בתשובה ביחד, זה תנועה ביחד, זה בעזרת השם גם שהתקבלו תפילותינו ביחד, ונגזר לחיים טובים ביחד.
המלחינים חטו פה, לא צריך להיות מנגינה
שמחה. אז זו שאלה טובה.
למשל, ואיש שעמדה. יש לנו ואיש שעמדה. מה זה שמח?
זה שמח.
עכשיו
המנגינה
החדשה, שהיא בעצם
משרתת
את המילים.
זה שאלה טובה של המלחינים. אני לא יודע, איך התשובות בכלל, אני לא בתחום של מוזיקה, רק תלו מחשבה, שיום כיפור הוא יום שמח, גם עם הוידויים שלו. בסוף זה יום של כפרה. אז השאלה איפה להכניס את השמחה זו שאלה טובה, יכול להיות השמחה אולי קציפה גלשה, אבל זה ודאי שיש שמחה ביום כיפור. אז אני אין לי פה... אני לא מתווכח מוזיקלית. אז שכם ישראל לא מרבי הכי. אז זה ככה בגדול היסודות של העניין הזה. עכשיו השאלה שנשאל הלכה למעשה, נשאל לנו לענות הלכה למעשה, זה אנחנו לא כל כך פוגשים את זה. זאת אומרת, איפה זה הלך הלכה למעשה? את כל הנושא הזה של... של תפילה בקול, תפילה, תפילה, תפילת עמידה בקול. אנחנו לא, אני חושב כאילו, אין לי מספיק ניסיון, לא כמו אנשים שמתפללים פה, אבל בתפילות ראש השנה ויום כיפור, אני חושב אבל שבאמת יש אנשים יותר לפעמים בתפילות ראש השנה ויום כיפור, יותר יוצא להם כביכול להתפלל טיפה בקול, להגיד איזה משפט כאילו שככה, את בתכנסת פחות, כאילו יותר שקט כי כולם הרבה יותר מתרכזים בתפילה, אבל יש כאילו לפעמים איזה הפרעות קטנות כאלה, נכון? גם בתכנסת שלכם, או שזה רק איפה שיצא לי להתפלל. אז זאת אומרת, יש איזה, אפשר עוד לפגוש את המנהג הזה, אבל בגדול לא פוגשים את המנהג הזה. ואז השאלה, מה קרה? אז באמת, אוהבים הפוסקים שההלכה, אנחנו נוהגים כמו ההלכה, אנחנו לא משנים המנהג של שולחן ערוך, כי אמרו האחרונים, באמת ההלכה עדיף להתפלל בלחש. ולמה זה? כי ראינו, זה, סתמכו פה, ראינו על, שאפילו אחרי כל היסודות החשובים של לא לבייש, את זה פתרנו, ולא להפריע, אמרנו, יש מחזורים. כל הדברים שזה, משהו אחד לא נעלם לנו, וזה שהזוהר הקדוש כתוב, שהתפילה מתקבלת בלחש, תפילת עמידה מתקבלת בלחש. אז זה, אומרים, נכון שמבחינת כל הטעמים שדיברנו עליהם שמופיעים בגמרא ומופיעים פוסקים מפורש, תפילת ראש השנה ויום כיפור יש לה עניין אולי אפילו להתפעל בקול, אבל עם כל זה בסוף תפילה מתקבלת בלחש. אז כדי לוותר על זה אמרו, אם אתה מצליח לכוון, ואני חושב שבראש השנה ויום כיפור אנחנו עוד יותר מצליחים לכוון אפילו בלחש, כי באמת התפילות שהלב יותר נמצא בהם, אז עדיף שתתפעל בלחש גם פחות יפה.
אז
יפה, אז מעולה, זו שאלה טובה. מה אתה אומר? כל מה שאמרנו עכשיו תפילת לחש, ועכשיו שאנחנו מחדדים שתפילת לחש היא מתקבלת, מה נאמר על תפילת חזרת השד? זו שאלה מעולה. אז באמת ש... אז שוב, אני לא מבין בזה, אבל ראיתי גם... כל אחד... אז זה היה תקנה.
להוציא את
אותם
אלה שלא יכולו
להתפלל בלחש קודם.
זה כל השנה,
השאלה שלך היא כל
השנה. נכון, נכון. זה היה תשובה. זה היה תשובה הבסיסית, אבל עכשיו עדיין כאילו, זה הזמן, תיקנו תפילה בקול, אז באמת נסתבר, אבל שאחרי, כתבו בשם שוב, בשם הספרים הפנימיים, אני לא, שאחרי שאנחנו מתפעלים בקול, התפילה שלנו מתפעלים בלחש, התפילה שלנו בלחש צריכה זהירות וצריכה לחש, ככה זה מתקבל למעלה ולא נעצר בקליפות, מה שנקרא, וכו'. אז אחרי שהתפעלנו בלחש, החזן מתפעל בכל, זה תפילה שעולה דוך. היא לא צריכה, אין לה שום דבר לא יכול לעצור אותה, ולכן אפשר גם להתפעל אותה בכל. זה משהו מיוחד. לכן גם באמת חזרת הלשת יש לה מעלה מיוחדת. היא תפילה ציבורית כזאת שאין לה מעצורים. אז זה באמת, אז זה ככה לגבי המנהג הלכה למעשה. עכשיו שאלו פה קודם, לגבי תפילה בהרהור. תפילה בהרהור, לא הבאתי פה את כל הסוגיה, הבאתי פה רק את השולחן ערוך עצמו, נקרא את המילים שלו בשביל שזה, ולא התפלל בליבו לבד, הוא למד את זה מהגמרא. אלא מחתך הדברים משפתיו. זאת אומרת, גם כשאנחנו מתפללים בלחש, צריך איזשהו דיבור. צריך, זה תפילה בסוף, זה צריכה, צריכה דיבור. השולחן אורך קורא לזה חיתוך שפתיים, כמו שהגמרא קוראת לזה, שהשפתיים יזוזו, שיהיה מעשה בגוף, שיהיה... כן? אז עכשיו, ואז השאלה הבאה היא, השפתיים זזות, כמה קול צריך לצאת מלה? כאילו, כמה דיבור? אני מדבר מאוד מאוד בלחץ שאפשר לדבר עד רמה שאפילו אדם לא שומע את עצמו. הוא יודע, הוא מרגיש כאילו שהוא מדבר, הוא מפעיל את הדיבור, אז הוא יודע שהוא מדבר, אבל אפילו לא שומע את עצמו. או יש שאני שומע, אבל אף אחד לידי לא שומע. ויש יותר בקול שאפילו מי שלידי שומע. אז נכון, אז באמת, זה טיפה מחלוקת, אבל כשאתה אומר הלכה, זה כנראה תתכוון לשולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק שצריך להשמיע לאוזנו. כלומר, זה בכללי במצוות שקשורות לדיבור, אנחנו מכירים שצריך להשמיע לאוזנו, אז גם תפילה, גם תפילה בעיקר הדין, אדם צריך להשמיע לאוזנו, לשמוע משהו, מדבר ככה, פוסק השולחן ערוך. אבל השולחן ערוך חיבר לפני שהוא כתב את השולחן ערוך, חיבר את הבית יוסף, ושם הוא הביא את הזוהר שהזכרנו, ולא נכנסנו למילים בדיוק, אבל הוא לא מדייק מהזוהר, שהכוונה היא שאף אחד לא ישמע את התפילה. והכוונה אף אחד, כולל אותי עצמי. כשאני מתפעל, אפילו אני עצמי לא ישמע את התפילה. ככה הוא לומד, אבל שוב, הלכה למעשה הוא פוסק להשמיע לאוזנו. ואז, מה, כמו מה ללכת, כמו השולחן ערוך שהוא פשט ההלכה, או כמו איך שהוא הבין את הזוהר, שזה עניין שאפילו אני לא אשמע, יש בזה קצת מחלוקת. המשנה ברורה, ועוד הרבה הרבה אחרונים אשכנזים, פסקו להשמיע לאוזנו, כמו פשט שולחן ערוך, שלכתחיל להשמיע לאוזנו. אבל גם הם כתבו, מי שלא השמיע לאוזנו, הוא אמר את המילים, אבל אפילו לא שמע אותם, אמר אותם בקול כל כך חלש, שזה לא יגיע לאוזן שלו, יצא ידי חובה. כי בסוף תפילה היא באמת היא לא דיבור רגיל. היא דיבור של הלב, צריך רק איזשהו דיבור, לא צריך, לא חייבים אפילו לשמוע אותו. זה צד אחד של זה, ככה פוסק גם הרב עובדיה, כן.
אחד שקנה לרבי שלו, כמה חזק אני צריך לצעוק בתפילה? צריך לצעוק כל כך חזק שאף אחד לא
נשמע. יפה מאוד, יפה מאוד. חזק מאוד. אז זה כנראה באמת היסוד פה, היסוד פה, ואמרנו אולי לפעמים בראש השנה יום כיפור יצא כאילו שהוא צעק כל כך חזק שזה יוצא לו מהפה בכל זאת, אבל בכל זאת עדיף באמת כמו שאתה אומר שאף אחד לא ישמע. אבל יש צריך לציין שיש גם פוסקים שפסקו לפי הפנימיות ההבנה הזאת בזוהר, ככה כותב כף החיים, ככה כותב הרב מרדכי אליהו לדינה, ש אדם אפילו לא ישמיע לאוזנו שלו בתפילת לחש. זאת אומרת, בשונה ממצוות אחרות שבדיבור, שאדם צריך לדבר מספיק כדי שהוא ישמע, בתפילת לחש, תפילת עמידה, הוא מדבר על כל השנה, וממילא גם ראש השנה ויום כיפור, שאנחנו לא עושים שונה. אדם צריך אפילו לא לשמוע לאוזנו, כך אומר כף החיים, כך אומר הרב מרדכי אליהו, אבל גם הוא אומר שהסכנה בזה, זה גם קצת כאילו, אחרי שאמרתי זה פתאום, מהניסיון הגשתי את זה על עצמי, כי גם לפעמים אז התפילה עוברת כאילו להיות כל כך בלחש שאני לא שומע כאילו כי אני אל אוטומט, אפילו לא מצליח לעצור את עצמי לשמוע. אז זה דווקא חיזק אותי, כי הם כותבים, כל זה שאנחנו אומרים להתפלל בלחש אפילו אדם לא ישמע, אדם צריך אבל עם כנות מול עצמו. רואים שזה באמת אולי המעלה יותר גדולה, ומי שמסוגל שיעשה ככה. אבל אם אדם מרגיש שכשהוא לא שומע את התפילה שלו, אז המחשבות בורחות, הוא נרדם, זו התפילה בורחת לו, אז עדיף שישמע את התפילה שלו גם לדעה הזאת. כי ראינו שהכוונה והתפילה עם הכוונה היא היסוד המרכזי של התפילה. היא עוד לפני כל המעלות של איך התפילה תתקבל, ולכן עם אלה, התפילה צריכה, מי שצריך את זה, וגם מי שהולך לפי הרב מרדכי אליהו והכוונות הפנימיות, אם הוא מרגיש שהתפילה בורחת לו, אז ודאי שישמיע את הקול לאוזניו. אז אם נסכם, רוב הפוסקים אומרים צריך להשמיע לאוזניו. אם לא ישמיע, יצא. כמה הפוסקים הספרדים שהולכים לפי ההבנה בזוהר, לפי הספרים הפנימיים, שלא ישמיע אפילו לעצמו, אבל גם הם כותבים שמי שלא מצליח ככה להתפלל, התפילה בורחת לו, כמובן שישמיע לאוזנו זה הרבה יותר טוב. עכשיו עוד איזה קוריוז לסיום. אמרנו שהתפילה בסוף היא בלחש. אפילו בראש השנה ויום כיפור מתפללים בלחש. מה קורה אם מישהו סיימת את התפילה ואתה שומע את זה שלידך מתפלל קצת בקול, הוא מנסה להשמיע לאוזנו ואני לא יודע, יש לזה בעיה בדיבור והוא לא מצליח להלמיך את הקול, או שהוא לא למד את ההלכה שצריך להשמיע רק לאוזנו ולא לזה שלידו, אתה שומע את התפילת לחש שלו, אז האם אתה צריך לענות אמן? השאלה הזאת הייתה שאל רבי איסטור זלמן את רבי שלום זלמן או ירבח זלמן שניהם. אז כי היה סיפור כזה על מישהו מבוגר, כנראה עם איזושהי כאילו, בעיה בדיבור, הוא לא הצליח להתפלל בלחש, התפלל בקול, ואז היו כמה ילדים נודניקים, שכדי להציק לו, היו מגיעים אליו, ליד, בזמן שמתפלל 18, נעמדים ליד, לידו ואומרים ברוך הוא ושמו ואמן. כל ברכה.
אתה אומר בעצמך, הם רצו להציק.
הם, ודאי שהם רצו להציק.
אז זה לא?
אז עכשיו אני שואל על עצמי, אני אמן בשקט, לא להפריע לו, לא כדי להציק לו. אני, שיינו את התפילה, הוא עוד... במודים. בגדול, כשאני שומע ברכה, אני כמובן צריך לענות אמן. זה חשוב מאוד לענות אמן כל ברכה שאני שומע, אבל פה זה ברכה שלא הייתי אמור לשמוע. אז איך נתייחס לזה? מה אתם אומרים? לא לענות, כי אני לא אמור לשמוע. אז זה ברכה שאין עליה אמן. יפה? אז זה צד אחד, אבל יש פה עוד דעות. בסוף זה ברכה, אתה שומע. אז אתם אומרים, צדדי בדיוד, יש בעצם?
בטח מחלוקת, אצל היהודים,
הרי כבר... אז ודאי... אז כן, אם אתה מפריע לציבור, אז כמובן נכנסת להפריע לציבור, זה אנחנו מדברים. אם אתה אבל עונה בלחש, רק הוא מדבר בלחש, אתה עונה לו בלחש, אתה בטוח שהוא ישמע בכלל את הענן שלך, אז מה לעשות בזה? אז באמת נחלקו האחרונים, כמו שאתם אומרים, ואחרונות יראיתם פה את שני הצדדים, שמצד אחד... זה ברכה שחזל תקנו אותה לומר בלחש, אמרנו זה תקנה משמעותית ותקנו אותה לומר בלחש, אז אם תקנו לומר בלחש בעצם אמרו זה ברכה שאין עליה אמן, ויותר מזה אולי האדם הזה עושה לו בסדר, אמרנו חייבים להתפעל בלחש, אז אנחנו ציירנו ציור של מישהו שלא יכול, אבל מישהו שעושה את זה כי הוא טועה או שהוא עושה את זה בכוונה מתפעל בקול, אז הוא לא בסדר. מי שמתפעל אומר ברכות לא טובות משנה מהברכה, אז אם ממציא את זה ברכה, אתה לא נאמן לברכה מומצאת. זה אולי זה כמו ברכה מומצאת, כי הוא עושה משהו שחזל אמרו לא לעשות. אמרו לברך בשקט, הוא מברך בכל, הוא משנה. אז אולי צריכים להעיר לו. בוודאי שאם אתה יודע שהוא יכול לשנות את זה, אז כדאי להעיר לו שידע את ההלכה. אבל לא יודעים באמצע התפילה, כי אז... אז באמת ככה הולך, רבי שלום זלמן אומר לך שאמרנו שהוא נשאל את השאלה, הוא אמר, אין אמן על הדבר הזה. אין אמן על הדבר הזה, כי זה כמו שאתה אומר, זה לא ברכה שאתה אמור לשמוע, זה לא ברכה שאתה אמור לענות עליה אמן, אין אמן. אומר הרב עובד יוסף, בסוף זה ברכה. זה ברכה שחזל תקנו, והוא מתפלל כתקנה, והוא מוסיף, כמו שראינו,
יענה.
אז הרב לפי הרב עובדיה יענה אמן.
רק
הרב
עובדיה,
לפי הרב עובדיה, אם בן אדם קשה לו לדבר,
הוא
אומר לי על אחד כזה,
הוא יכול לצאת מהתפילה
שלו.
כי הוא שומע קונה. אז זה אומר כי זה ברכות טובות. יכול להיות, פה יכול להיות בגלל שיש חזרת השעת, אני לא יודע, ויכול להיות בגלל שיש חזרת השעת, תחכה לחזרת השעת, כאילו, אבל שאלה טובה.
לא, צריך להתכוון, אם הוא רוצה להוציא אותו, אז צריך, זה שמשמיע לאוזנו של השני, צריך להתכוון. זה גם צריך להיות.
אבל זה שאלה גדולה של לצאת ידי חובה בתפילה, כי תפילה היא קצת שונה מברכות רגילות, אבל זה שאלה גדולה. אבל פה לפני לצאת ידי חובה, לא תאמן, אנחנו אומרים, זה מחלוקת. כי אומר העובד מצד אחד, זה ברכה טובה, ואפילו ראינו, אומר השולחן אורך יש מנהג להגביה את הכל בראש השם אבן כיפור, הוא לא בסדר. הוא עושה משהו שעכשיו הוא לא בסדר, אבל הוא לא בסדר. כן, סליחה.
שם אתה יכול
ללמוד,
מה?
יכול להיות שהם יחלקו גם בזה. יכול להיות שהם יחלקו גם בזה. ככה, לסיום באמת, אז זה ככה, מחלוקת, אז באמת, מה שראיתי, הפסיקה, נראה לי יותר רווחת, זה הכי, כאילו, הפסיקה יותר אשכנזית כזאת, לפחות ראיתי פוסקים אשכנזים ככה, שאם אתה יכול פשוט תלך משם, ואז אתה לא נכנס לדיון, אבל אם לא, אז תענה אמן. זה גם נכון?
אם אתה עונה אמן, רק שנייה, כן. האם אני עונה אמן כדי שישו במשפט האמן שלי, או שזה
מספיק
שאני אומר
בדיני אמן? בגדול אני צריך לענות אמן, נראה לי שאני לא טועה שישמעו, אבל יש גם דין שלא לברך יותר, לא לענות אמן יותר בקול ממי שמברך.
אבל אם החזן שאני אומר אמן, יש עוד 100 איש אומרים אמן,
לא, אבל אתה אומר בקול שמספיק, האמן שלך מספיק טוב ככה. אז טוב, אז אם נסתכם, אז ראינו רק שאת המנהג הזה להתפעל בקול, וכתב דיברנו על תפילה של בלחש, שבקול ראינו שאולי המפגש הראשוני שלנו הוא תפילה, הוא דווקא תפילה בקול, אבל חזל העדיפו תפילה בלחש כדי לא לבייש, וגם אחרי שתקנו את הדניית הקנה מחייבת, וגם מבחינה פנימית ככה תפילת היחיד מתקבלת. אבל ראינו שבכל זאת בראש השנה ועם כיפור העדיפו להתפעל בקול, כי קול עוזר לכוונה. ראינו שבעיקרון הקול עוזר לכוונה, ולכן יכול להיות שאפילו אדם מבטר על תפילה בציבור בשביל זה, אבל להלכה לא, והאדם יצטרך להתאמץ להתפלל בלחש עם הכוונה ולא להפסיד תפילה בציבור. אבל ראינו שגם עוד סיבה עליה להתפלל בקול בראש השנה ויום כיפור, זה תפילה בעת צרה, זה תפילה מסוג אחר, זה אמור להפעיל אצלי שריר אחר בלב, הצעקה אמורה לצאת מאליה. אז יכול להיות שאנחנו לא נוהגים ככה, אבל לגבי הגישה לתפילה זה ודאי יכול להוסיף לנו, וסיינו שלמעשה באמת אנחנו לא נוהגים את זה, אנחנו מעדיפים להתפלל בלחש כדי שהתפילה תתקבל. ואמרנו כמה בלחש, ראינו קצת דיון, אבל ההלכה הפשוקה, הפשוטה היא שאדם צריך לשמוע לאוזנו. זאת אומרת, בלחש, למילה במילה שאני שומע מה שאני אומר. וסיימנו לגבי השאלה, האם לענות אמן על תפילה שאני בטעות שומע, ראינו שזה כמו שהיה פה דיון, אז גם היה יש מחלוקת באחרונים, אבל למעשה כנראה שצריך לענות אמן. אז רק נסיים בברכה שבעזרת השם תפילות יום כיפור וכל התפילות כולם, אבל בפרט השנה שככה יתקבלו ברצון וכל עם ישראל ידבר לשנה טובה ומתוקה בעזרת השם.